הפגיעות האלו ולנמד ובקצור להתחיל לעבוד ברוחב ובשטח. נקווה שתבינו את זה ותאמינו לי שאם אני הגעתי למשהו אז רק על ידי זה שכל הזמן דאגתי להפצה. נו, ונלך לשאלות. בסדר? לא, לא, לא חשוב. כל אחד גם כן יכול מהמקום לשאול מה שהוא רוצה. אף אחד לא מוגבל, חופשי, נשים, גברים, על כל דבר, מה שאתם רוצים. אולי רק לפי איזה סדר, זה אני לא יודע. יש כאן מישהו שרוצה לקבוע את זה, אז בבקשה. ויש כאלה שלא יודעים באנגלית לשאול בספרדית? יש לך מיקרופון?
What is the right approach to teach children?
Le? Oh, yad kacha. Kavtsima. Tov. לא, לא חשוב. שיהיו שאלות מפוזרות, לא, העיקר להרגיש חופשי. לימוד ילדים זה לימוד מאוד מיוחד, כי אנחנו כאן מלמדים מישהו שלא יודע כלום מהעולם, והעיקר בשבילם זה לארגן סביבה. אם לא סביבה, קשה מאוד ללמד את הילד. לשיטה הזאת, כי הוא צריך להיות מחובר עם הילדים האחרים, הם צריכים להיות מאורגנים בקבוצה, הם צריכים לשבת במעגל כל הזמן, הם צריכים להרגיש שהם הכוח רק שהם מחוברים יחד. המורה הוא לא מורה אלא מחנך, הוא כחבר חבר שלהם קצת יותר גדול. הוא יושב יחד איתם במעגל, מסתיר את עצמו כגדול, בצורה מאוד אומנותית, רק מכוון אותם שהם היו מחוברים וכולם שווים. העיקר לשמור על החיבור. הקבוצה, כל אחד מצליח בתנאי שהוא מחובר ומגיע לתוצאות הקבוצתיות. כל אחד מצליח בזה עד כמה שהוא עוזר לאחרים. אנחנו לא שוקלים אף אחד בפני עצמו, אלא רק בהצלחה שלו בקבוצה ודרך הקבוצה. לא רוצים שאף אחד יבלוט יותר מאחרים. אנחנו לא שואלים, נו, מי יודע? ושכל אחד פתאום קופץ כגיבור שהוא יודע לעומת האחרים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שהם ירגישו עד כמה שגם שאלה וגם תשובה מכוונות לקבוצה. עד כמה שרק יחד זה החשוב, וזאת התשובה, אפילו אם לא נכונה, היא הנכונה מפני שהיא נפטרת על ידי כולם. אם יש אפשרות, אנחנו מביאים לקבוצה שהיא נגיד ילדים בני 10, מחנכים שלהם שהם יהיו בשנתיים שלוש יותר גדולים, מהם הם לומדים הכי טוב, וממש מסתכלים עליהם כמו על מלאכים, וזה גם כן מחייב את הגדולים להיות המחנכים וללמוד כדי אחר כך להיות מחנכים לקטנים. זאת אומרת, אנחנו מרוויחים כאן פעמיים. הילדים בני 10 לומדים מילדים בני 13 בשמחה והתלהבות, שבני 13 מקדישים להם זמן ויחס, ובני 13 מרגישים את עצמם חשובים וגדולים ולומדים חומר מראש כדי להיות מחנכים לקטנים. אנחנו צריכים ללמוד אותם איך לשפוט כל אחד את השני, וכולנו יחד, שנגיד אם נעשה איזה פעולה לא טובה ממישהו, איך אנחנו צריכים לדון אותו, לארגן בית משפט, ללמוד המקרה, למה זה קרה, האם זה בסדר, לא בסדר, האם אני יכול לעשות את זה או לא, אם אני הייתי במקומו. כל אחד צריך לעשות כאן חשבון, ממש חשבון נפש, כל אחד ואחד, ומה לא בסדר ומה כן בסדר, לעשות כאן עבודה אינטנסיבית, פנימית, פסיכולוגית, ו אני עשיתי, לא יודע, 60-70 שיחות לפחות על החינוך ילדים. הם מתורגמים גם לספרדית, כן? כולם מתורגמים לספרדית. אתם יכולים שם לראות את כל הווריאציות, כל האפשרויות, מה שרק יכול להיות בכל הבעיות. רצוי מאוד מה שאנחנו עושים, שאנחנו לוקחים את הקבוצות ילדים האלו לכל מיני מקומות, למפעלים, לכל מיני שדה תעופה, בנקים, כל מיני מקומות איפה ששם מסבירים להם איך עובד כל מקום וכל מפעל וכל דבר, אפילו אחרי סופר, איך שמכינים את הכל, מביאים את הסחורה, הכל מכינים אותה למחירה, אחר כך איך עובדים. בקיצור, הם צריכים לדעת איך החיים שלנו מורכבים, ללקחת אותם לפלניטריום, למשהו, אבל הכל זה בהסבר קודם, שאנחנו באים לאיזה מקום, מקבל אותם שם אחראי, וכל מקום יש כזה אחראי שהוא יודע להסביר מה קורה, ואחרי זה אנחנו חוזרים הביתה איתם, ואז אנחנו יושבים יחד ומדברים איפה היינו, מה עשינו, מה ראינו. כל אחד חייב לכתוב דוח, איפה הוא היה, מהו המקום, בשביל מה הוא מיועד, במה הוא משרת לבני אדם, לאנושות כולה, איזה סוג אנשים עובדים שם, מה צריכה להיות לזה הכנה מצדם, ועוד ועוד. וכך, אחרי פעמים רבות שהם יוצאים לכל מיני מקומות האלו, אז הם לומדים העולם הגדול, איכשהו מורכב, איכשהו קשור זה לזה. הם רואים שזה לא פשוט, זה מאוד מעמיד אותם במצב שגם הם צריכים להכין את עצמם להתקלל באותו עולם. אנחנו לא דואגים לידע ספציפית של כל מקצוע ומקצוע, אלא יותר לגישה נכונה לחיים, שאדם ידע מהו העולם שבו הוא נמצא, ואיך חברה אנושית ראויה לתפקד כדי באמת להיות בהרמוניה, בקשר הנכון בכל החלקים שלה. מתוך זה שיש להם שיעורי קבלה ומלמדים אותם הפסיכולוגיה הפנימית בקשר ביניהם, הם נעשים מאוד מפותחים בפנים לקליטת החומר החדש. אפילו היה לנו לא מזמן כנס גדול של החינוך במשרד החינוך, כמה היו שם, אני לא זוכר, בכנס הזה מאות מאות מורים ומחנכים מכל המדינה, וביקשו מאיתנו להביא את הילדים שלנו לשם, והם נסו כמה עשרות ילדים שלנו לשם, בנים ובנות, והתערבבו בין השולחנות דיון לאנשי מקצוע ממשרד החינוך, וממש הם השתתפו שם בני 10, 12, 14, כמו גדולים, עד כדי כך שהם נבהלו ממש את האלו האנשי חינוך במקצועות שונים, מה קורה כאן, איזה ילדים הם, מאיפה הם. 8 ילדים עכשיו בגיל 13-14 נכנסו לאוניברסיטה ללמוד השנה, ובקצור אנחנו רואים שכדאי להשקיע ודאי בזה. זה פועל הכי טוב במקום כל דוגמה אחרת, עד כמה שהחינוך אינטגרלי גלובלי שמלמדים אותם בקבוצה, בחיבור, שקודם כל זה חייב להיות באהבה, ביחס הנכון ביניהם, עד כמה שזה פותח לאדם יכולת קליטה ובונה אותו כחדש ממש. זהו, כל הדברים האלה, אני מקווה שאנחנו עד סוף השנה נסיים את ערכת הלימוד. נכתבו כבר כמה ספרים בזה, יש איזשהו ספר מתורגם כאן לספרדית נדמה לי, כן? תגיד להם בכל העולם, לא? זהו. ואני מקווה מאוד שעד סוף השנה שאנחנו נגמור כל ערכת החינוך, אז ודאי שזה יהיה גם לאותו זמן כמעט, אולי עוד חודש-חודשיים, עד שאנחנו נסיים תרגום והכנה של כל הקיט הזה בספרדית, ותקבלו את זה. זה כולל סידים, וידאו, כל הדברים. דרך אגב, בזמן שאנחנו מעבירים איתם לימוד, אז הם נמצאים גם כן במצלמות בכיתה, אנחנו מצלמים אותם, הם ודאי ששוכחים על זה מיד, אבל אחר כך הם יכולים לראות את זה, איך אחד היה מתנהג, איך הם עבדו יחד או לא, וכן הלאה. ואז הם רואים את עצמם מהצד, וזה גם כן חלק מהלימוד עצמי. יש כל כך הרבה שאני לא יכול עכשיו ודאי להסביר כל זה, אבל כדאי להיכנס לסייט שלנו, לראות, ללמוד את זה, ולהתקלל בזה. יכול להיות שכדאי אפילו לבוא אלינו, למי שמתעסק בחינוך, ולהיות שם כמה זמן. אנחנו נשמח להכניס אתכם לכל המערכת הזאת. Yes.
There's a new approach to dissemination that we're taking for submitting towards the 99%. What's your outlook on the best way that we could do this, and what's been different about this going to disseminate versus how we can do it?
לגבי ההפצה ל-99%, איך לדעתך אנחנו צריכים לגשת על זה, ובמה זה שונה מההפצה, מאיך שעשינו את זה עד היום?
ישנם אנשים שמקבלים תשוקה לגילוי המציאות השלמה, מעצמם. נקרא אצלנו אלו אנשים עם נקודות שבלב. הם שואלים מה הטעם בחיים, בשביל מה אני חי, מה יש לי מהחיים. לא שהם נכנסים לדיכאון, גם זה קצת קורה, אבל העיקר יש להם תשוקה לגלות, יש משהו בהרגשה אצלם, יש משהו שנסתר אחרי העולם הזה, יש משהו שעוד משהו פועל כאן. בשביל מה כל זה? ואנשים האלו ששואלים את עצמם, האמת כולם שואלים, אבל יש כאן, ישנם, רובם משתיקים את השאלה הזאת. ויש כאלה שלא מסוגלים. והם באים אלינו, מתגלגלים. כמו חלקיקים חשמליים בשדה החשמלי, מגנטי, מגיעים למקור, בכוח המשיכה שלהם. כך הם מגיעים אלינו. הם לא יודעים בשביל מה ולמה, אלה מפני שאנחנו כולנו נמצאים בשדה אחד של המידה, של כל הטבע. מחשבת הבריאה, מה שנקרא. ואז הם מגיעים אלינו, מפני שאצלנו יש מקורות של המידע הזה, תשובות על השאלות שלהם. אלו אנשים נקראים, אנשים עם נקודה שבלב, ואנחנו אומרים, זה אחוז אחד מאנושות. ומספרם גודל וגודל מיום ליום, ואנחנו יודעים שהם מכל העולם. זה יכול להיות אדם שחי באיזה קרחון בצפון ובאיזה כפר בניגריה, ויכול להיות יפני, סיני, או מצ'ילה, או מאיזה מרכז אירופה. כמו שאנחנו יודעים, מכירים את החברים שלנו מכל העולם. זה לא תלוי בכלום, זה פשוט ככה זה. בנו. התפתחות כבר הגיעה אליו. האמת שזה הגיע לכולם, לאט לאט. אבל בינתיים אנחנו דור ראשון, מאלו שכל כך משתוקקים לדעת בשביל מה חיים. כי הרצון האגואיסטי שלנו הגיע להתפתחות כזאת שהוא דורש לדעת בשביל מה אני קיים. זה כבר שאלה של האדם. לא שאלה של הבהמה שהיא חיה, ורק שואלת איך יותר טוב לחיות. אלא הוא כבר שואל בשביל מה אני חי. לכאלו אנשים יש לנו כל השיטה, שכמו שאתם הגעתם, והתחלתם ללמוד ולקבל את זה הסבר. אבל מה לעשות עם כל היתר אנשים? אנחנו אף פעם לא חשבנו שאנחנו צריכים בכלל להתייחס אליהם. אלה, כל אחד שמגיע, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אנחנו לא נגענו אף פעם באלו אנשים שאין להם שאלה על, על סיבה ומטרת החיים. אבל אנחנו הגענו למצב שמה שקורה עכשיו זה מה שמחייב אותנו. כי בא משבר, האנושות נכנסה לאיזשהם מבוי סתום. הגדולי העולם עומדים כמו ילדים קטנים ולא יודעים מה לעשות. הם מגיעים לאיזה אספות שלהם, G8, G20, והם לא יודעים מה לעשות. אנחנו רואים שזה ממש כך. הם באים להחלטות גדולות והכל, שום דבר לא מתקיים. כי העולם נסגר למערכת גלובלית, והם בעצמם לא גלובליים, אינדיבידואליים, אגואיסטיים, והם לא יודעים לכן איך לגשת נכון לעולם. ובחומת הקבלה כתוב על היום הזה, שאז אנחנו צריכים לצאת ולהתחיל לפזר בעולם ידיעה על המצב החדש. ודאי שלא בצורה לוחצת ואיזה מלמעלה, אבל בכל זאת בצורה כמה שיותר יפה, נוחה, אבל להסביר שאנחנו נכנסנו פתאום לאיזה מערכת חדשה של הקשר בין בני אדם, ולכן כל צורות הקשר הקודמות שבנינו הן עכשיו לא עובדות, וצריכים ללמוד מהי המערכת החדשה, מה זה נקרא שכולנו קשורים יחד. זה נגיד כמו שאתה מגיע לאיזשהו מקום עבודה או איזשהו חברה, ושם יש חוקים שאתה לא יודע. זה קשור לזה, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. תם, אנחנו יודעים, אם אנחנו נכנסים לכזה מקום, אז לוקח לנו הרבה זמן עד שאנחנו לומדים איך לגשת לאנשים, איך הם כולם תלויים, קשורים זה לזה, ואם אני נוגע כאן, מה זה שם, יכול להיות כפידבק ותגובה, שרשרת ומה. זה במקום שאני רגיל, ששם בני אדם הרגילים. אז אני בא ולוקח ממני זמן, ואני לאט לאט לומד. במקום שאנחנו עכשיו מדברים, איך שמתגלה הקשר החדש בינינו, הקשר הזה הוא נגד הטבע שלי. הוא לא כמו שאני בנוי בפנים, אני לא יכול ללמוד אותו. אני צריך בעצמי להשתנות קודם כל, כדי ללמוד את הקשר האינטגרלי שהיום כאילו מתגלה ביחס בין בני האדם, בין כל המקומות, עבודה, תעשייה, מדינות, מערכת כלכלה, בין כולם. אפילו בין בני זוג בבית. עד כדי כך. ולכן נדרשת ממני קודם כל להיות מוכן להבין מה זה הקשר החדש. אם אני הייתי אגואיסטי ונכנס לחברה אגואיסטית הרגילה, כמה זמן ואני לומד והכל בסדר, מסתדר. אבל אם אני נכנס לחברה אינטגרלית שקשורה ביניהם כמו תאים בגוף אחד בצורה הדדית, אמנם שהם עדיין לא מרגישים את זה, אבל קשר ביניהם הוא כזה, אני חייב להיות גם כן מבפנים בנוי בצורה אחרת. זאת אומרת, לקבל תיקון לפני שאני נכנס לשם. לכן יוצא שהאנושות נמצאת במצב אנוש. היא חייבת בעצמה, כל אחד ואחד, להשתנות. ואז להבין מהו מהי הרשת הזאת שנפלה פתאום אלינו, שאנחנו כמו דגים בתוך הרשת החדש שקושרת אותנו כך. אם אנחנו לא נבין, אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר מהעולם שלנו. אנחנו תלויים זה בזה, ואנחנו לא נוכל לעשות אף חוזה עם החתם השני, לא דרך הבנקים, תעשייה, מסחר, חליפת החלקים, ידע, שום דבר. זה לאט 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 יעצור יותר ויותר ויותר. זה מה שאנחנו היום רואים, ואנחנו אומרים משבר. אבל זה לא מצב רגיל, לכן אנחנו לא יכולים לשלוט בו. לכן אנחנו צריכים קודם כל להסביר את המצב הזה, הלא נורמלי, הלא רגיל, החדש לגמרי. זה דבר אחד. ודבר שני, להסביר איך אנחנו משתנים בהתאם למערכת הזאת החדשה גלובלית. זה בעצם הטבע מזמין מאיתנו להיות חלקים האינטגרליים ממנה, מכל הטבע הכללי. שקודם היינו כל אחד ואחד גודל, 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 כמו איזה בועה יותר, יותר, יותר גדולה, אגואיסטית. והיינו אוכלים, 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 אוכלים מהסביבה. היום אנחנו צריכים להתקשר, למרות האגו שלנו הגדול, להיות בקשר ההדדי, בחיבור, בעזרה, בהדדיות, בתמיכה, כמו חלקים של הגוף. מאוד מנוגד להטבע שלנו, האישית. האישית. ולכן אנחנו צריכים, כדי לשנות את עצמנו, להפעיל עלינו לחץ מבחוץ, סביבה, לבנות סביבה. אנחנו יודעים את זה כמו שאנחנו מחנכים את הילדים. אנחנו תמיד מסתכלים מי החברים של הילד שלי. סביבה של היום זה הוא מחר. ולכן אנחנו צריכים לבנות את הסביבה מלאכותית סביבנו, ככה, שהיא תשפיע עלינו מכל הצדדים. וכאן יוצא שאני כאילו מוצא את עצמי בשערות מהביצה. כי אני בונה סביבה בעצמי, סביבה כאילו יפה, טובה, נכונה, שתשפיע עליי דברים נכונים. תעבוד עליי בערכים החדשים, גלובליים, אינטגרליים, שאין לי אותם, אבל אני בונה אותה בצורה מלאכותית. וכשהיא משפיעה אליי, אני בהתאם לזה משתנה. ואני שוב בונה אותה עוד קצת בשלב הבא, בצורה יותר מחוברת, תומכת, מקושרת, גלובלית, בקשר האינטגרלי בין כל החלקים, והיא שוב משפיעה אליי. וכך אני בונה את עצמי ומוצא את עצמי מהמצב האגואיסטי, אינדיבידואלי, למצב החיבור הכללי. ובזה אני לומד בעצם מערכת הגדולה של הטבע. אני נעשה בזה בעבודה של בורא. אני בונה את ה... ואין לי מאיפה לקחת דוגמה. חוץ ממה שכתוב אצלנו בספרים, שכבר אנשים שעשו את זה, ומסבירים לנו מה הטבע הגלובלי, ולומדים אנחנו מהמדענים, מהמדע, אז יוצא שאנחנו משחקים. אנחנו לעצמנו בונים את המשחק שהוא מגדל אותנו. כמו שילדים קטנים שמתעסקים במשחקים, אבל מתוך המשחקים האלה הם דווקא נעשים גדולים וחכמים. וכך אני מתחיל להבין את המערכת הזאת הגדולה, ואז אני מתחיל לדעת איך לבנות לכאן מערכות חדשות של התקשרויות בינינו. וכך אני יוצא מהמשבר ומתחיל להבין שהמשבר הזה הוא לא משבר, אלא זה ממש מגיע לי כמשחק המקולקל, כמו נגיד לגו שאני צריך לאסוף, או כל מיני כאלה משחקים לילדים שהם צריכים דווקא לחבר, לבנות. ועל ידי זה הם לומדים איך להגיע למוצר מורכב. אז פעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים לבנות בעצמנו את החברה האנושית מהאגואיסטים הקטנים, אישיים, ודווקא להרכיב מהם המערכת הקשר הנכונה. בזה אנחנו מגלים את המערכת הזאת עצמה, ובה שאנחנו נמצאים ברגש ושכל החדש המורכב בינינו, כולנו יחד, אנחנו מגיעים לרגש ושכל מעל החיים שלנו, של כל אחד ואחד האינדיבידואלי, וזה נקרא גילוי העולם הנסתר. זו עבודה שאנחנו צריכים לעשות גם בעצמנו, בכל המערכת שלנו העולמית, וגם להסביר לאחרים איך עושים. האנושות תצטרך את זה לעשות, אחרת אנחנו לא נעבור את המשבר. הוא התחץ עלינו עם הפרסינג מאוד חזק, עד שלא נבצע. כמו שאנחנו מלחצים על הילדים שלנו שחייבים ללמוד. פליז. אני בקושי זוכר מה היה שם. ירושלים זה נקרא עיר, עירה שלמה. זה לא פיר, זה דאגה אולי. שאדם דואג מאוד להיות בדרגת ההשפעה. ירושלים זה דרגת הבינה. וזה בעצם הנושא. עכשיו, בלב שלנו זה כל הרצונות של האדם נקראים לב. כולם רצונות אגואיסטיים. רק רוצים לקבל, ליהנות. הירושלים שבלב, זה נקודה, נקודת הבינה שבתוך המלכות. שכשהם מתחברים יחד, אז נכללת מלכות בבינה ובינה במלכות. ואז אנחנו יכולים, על ידי זה שנקודת הבינה, ירושלים, מה שנקרא, קיימת בלב שלנו, בכל הרצונות. אז אנחנו יכולים להגיע למצב שמתקנים את המלכות, כל הרצונות שלנו. שאומנם שהרצונות האלה אגואיסטיים, אבל אני יכול לכוון אותם לטובת הזולת. זה נקרא שכל הלב הופך להיות ללב בשר. במקום לב האבן. ככה יש לנו לב האבן. כי הוא חושב רק לעצמו. והופך להיות לב בשר. מחובר לכל המערכת הכללית. נו, בסדר, נו. היא כבר שאלה, צריכים לתת גם עד לאחרים לשאול. אבל מיקרופון. או בלי מיקרופון אולי. נו, נו. זה בינה בתוך המלכות. נו, למה לנו עכשיו להיכנס לכולם? בעניין
צדק,
אני לא אוהב לדבר במונחים כאלו, כי אנחנו, מה מזה שאני אגיד מלכות? אף אחד לא יודע מה זה. אז על מה זה מצביע? שום דבר. זה צריך לתת לאדם בדיוק תשובה איפה שהוא מוצא את זה בעצמו. אני נגיד שזה מלכות, נו, אז מה? נעשה בזה משהו ברור? אנחנו צריכים לדבר במונחים שלכל אחד יודע מה זה. בכל זאת חוזר אליה. נשבי, שבי. נו.
Tengo un deseo muy grande. Ay, pues mi mandador, mamá, son chévere. Es un deseo que lo tienen también muchísimas personas de acá de Miami, de Florida, de Sudamérica, de Norteamérica y de todo el mundo. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo tenemos congreso aquí en
Miami? Egoístita. Ahora אנחנו נגיד עושים כנס בטורונטו. זה יהיו, אני לא יודע כמה, בערך 200 איש. אני לא עושה חשבון כמה יהיו שם במקום. כי בזמן הכנס מחוברים עלינו הרבה אנשים. והיום זה באמת מצב, הוא לא כל כך קל להגיע ממקום למקום. זה לא כמו שאנחנו עושים פעם בשנה כנס גדול בישראל ומגיעים אלינו עד 8,000 איש לכמה ימים. גם זה היום לא פשוט. המצב בעולם הוא כך. לכן בעצם אנחנו יכולים לעשות גם כנס במיאמי או בכל מקום אחר שעיקר השפת השפה שבו תהיה שפת הספרדית. מתי שאתם תחליטו, תעשו עבודת ההכנה, זה אפשר לעשות. סך הכל בארצות הברית אני נמצא פעמיים, שלוש בשנה, אולי אפילו יותר, זה לא כל כך בעיה. ומניו יורק או לקפוץ לכאן זה גם כן. תעשו עבודת הכנה ונעשה. אם אתם חושבים שכאן זה באמת יכול להיות כ-200 איש, אז נעשה. והעיקר שיהיה קשר נכון לכל אמריקה הלטינית. נעשה. אתם הייתם יחד איתנו שעשינו כנס במדריד. לא? למה? אני כבר לא מדבר על זה שהיה לנו כנס בגרמניה וגם בברלין וגם בפריז וגם ברומא השנה וגם בכנסים בישראל ובמוסקבה בגרמניה, כן, דיברנו עוד אחד, כן, פעמיים בגרמניה. זה 7-8 כנסים כבר היה לנו בשנה. עכשיו יש לנו עוד כנס גדול בדצמבר. זאת אומרת כמעט כל חודש יש לנו כנס באיזה מקום. אם אתם לא נמצאים שם, אז בשביל מה לעשות כאן? כן, yes.
First of all, I just want to thank you for coming and making this Miami World of Travel Guide.
My pleasure.
Thank you. And my question is really in regards to discrimination for the Latin American people. How can we best reach them? What approach do we need to take to get out to Latin America and Spanish-speaking people? Can we do it without the word Kabbalah, without the terminology? Can we do it in a very sensitive manner? What's the best way to reach?
השאלה היא איך להגיע לאנשים באמריקה הלטינית, אנשים דוברי ספרדית. האם צריך לעשות את זה באיזושהי צורה רגישה במיוחד, האם צריך לעשות את זה ללא מילה קבלה, באיזו צורה להגיע לאנשים דוברי ספרדית ואנשים באמריקה הלטינית.
תראו, אתם לומדים חומת הקבלה. על מה היא אומרת? היא מדברת על עולם הפנימי של האדם. על הרגשות. רצונות. מאיפה אנחנו מתחילים? שנברא רצון. רצון בדרגת הדומם. ומתפתח לדרגת צומח וחי ומדבר. הרצון זה חומר של הבריאה. ומה קורה עם הרצון הזה? עד שהוא מגיע מרצון לקבל האלמנטרי, הפשוט, לרצון האכזרי, ואז הוא מכיר את הרע שבו, שבצורה כזאת הוא אוכל את עצמו, ומתחיל להפוך את עצמו מאין ברירה לרצון להשפיע, להתקשר לאחרים, לבנות מערכת, התקשרות הנכונה עם כולם, עד שמגיע פורץ מדרגת הרגשת העולם הזה להרגשת העולם העליון. מרמאי פשוט מרגיש את עצמו כחיים האלו בלבד זמניים, כולם בהפסד, לחיים נצחיים שלמים בהרמוניה. ואנחנו מתייחסים לרצון, לכוח הרצון. ולרצון הזה אנחנו נותנים, שזה כל הבריאה שלנו זה רצון. כל דבר, כל מה שאני רואה, כל מה שאני וסביבי, זה הכל רצון. רצון להחזיק את עצמו, רצון להתחבר, רצון להתפרק, לא חשוב. בזה קיימים אטומים, מולקולות, חיים למיניהם, הכל זה רצון בלבד. לרצון הזה אנחנו נותנים מידות הכוח, מידות השוני, לפי הכמות ולפי האיכות. וכך אנחנו מדרגים אותו. ואז מתחילים לדבר אז איזה רצונות שנמצאים בהתקשויות אלו ואלו, רצון לקבל ורצון להשפיע, באיזה כוונות, באיזה צורות הקשר. מזה בעצם כל החוכמה. חוכמה היא נקראת חוכמת הקבלה. כי היא מדברת איך למלות את הרצונות האלו. זו החוכמה, מדע. וזה לא שייך לי. או לך, או למי. אלה, אנחנו לומדים את החומר של הטבע, שזה רצון, והתנהגות של אותו רצון. יש בזה מדענים, שזה העיסוק שלהם, כמו פיזיקאי, לומד את החומר שלו בפיזיקה, כמו פסיכולוג לומד את החומר שלו שזה העולם הפנימי של האדם. אבל כשאנחנו עומדים להסביר משהו לאדם הפשוט, אנחנו מתרחקים מהטרמינולוגיה שלנו, אנחנו עוזבים את כל הסכמות שלנו וגרפים ונוסחאות, אנחנו מגיעים אליהם ומסבירים להם ככה לצבעות, כמו לילד מסבירים איך אפשר בזה להשתמש בחיים שלנו ממה שאנחנו יודעים ושקועים בכל המדע הזה הגדול. ככה אנחנו צריכים להתייחס לבני אדם הרגילים, זאת אומרת, במה שהם צריכים לחיים שלהם. זה הכל. אז לעשות את זה בצורה כמו לילדים, עם הציורים, עם הכל ההסברים, דוגמאות, שיחות, בדיחות, שירים. ככה.
There was the Arjuna movement into the protests in Israel, and something similar started in Spain due to the unemployment there, and some friends going to the streets, but the Pope was there. And how can we adopt that message from the Arjuna movement to do some preliminary work over here, you know, virtually, or how can we adapt that
בישראל יש את תנועת הערבות. בספרד היה משהו קצת דומה עם האנשים שיצאו שם למחאה וכל זה. איך אנחנו יכולים כאן להביא את המסר הזה של תנועת הערבות לאנשים, במיוחד מתחשב בזה שאנחנו לא רואים פה מחאות מאותו הסוג? אז איך אפשר כאן את המסר של תנועת הערבות להפיץ פה?
טוב, לא צריכים להצטער שהמצב שלכם לא כמו שבספרד או בישראל. במתנות האלו יש בעיות הרבה יותר גדולות ממה שמורגשות כאן. אז לא להצטער שכאן את בעיות. אנחנו צריכים ללמוד ממכות קטנות. בשביל מה לסמוך בזה שאנשים יסבלו? זה לא הגישה שלנו. ולכן צריכים מעכשיו. בכל זאת מרגישים שהעולם הוא השתנה. ואין פתרון לכל השינויים האלו בידיים של בני אדם, פוליטיקאים, סוציולוגים, פוליטולוגים, פסיכולוגים, אנשי כלכלה, אנשי חינוך, אין פתרון. אז אנחנו יכולים כבר להתחיל להסביר מה יכול להיות הפתרון, למה אין פתרון קודם כל, מפני ש בעולם עכשיו פועלים כוחות חדשים, כוחות שנמצאים בהרמוניה, בקשר הדדי, גלובלי, והם לא מבינים את זה, והם ניגשים בצורה ישנה לפתרונם. צריכים להשתדל להסביר את זה. ולאט לאט זה יתפתף. ודאי שיותר קל להסביר לאנשים שהם סובלים, אבל אנחנו צריכים להתייחס לכולם באהבה. וכמו שבילדים שלנו, אנחנו לא רוצים שהם ילמדו מהמכות. אנחנו רוצים שילמדו מהחיים הטובים לחיים עוד יותר טובים. אז להשתדל כך להיות. ואם לא נצליח בכל המאמצים שלנו, אז בכל זאת מכות יבואו, והם יהיו יותר רגישים להסבר שלנו. אבל רצוי שאנחנו נסביר קודם. זה כמו שאתה זורע זרע בתוך אדמה, ואז היא גודלת.
אני מבין שאנחנו, אני אעשה שתי שאלות כי אני אהיה בטוח שלי זמן. אני מבין קודם כל שאנחנו מגיעים לעולם כדי לשנות ולתקן את עצמנו, כן? כשאנחנו נולדים, אז יש לנו זיכרונות מגיל קודם קודמים, מאהבות קודמות, מחיים קודמים, או שזה הכל נאבד?
יש לנו רשימות מגלגולים הקודמים, אבל לא שאנחנו יכולים לתאר אותם. כל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו זה הכל דמיון שלנו.
אז האם יש קשר, נגיד, בין אבא שלי וביני?
קשר רוחני, לא.
Spiritual connection? No.
יש קשר, אבל לא ספיישל, איך להגיד. אתם לא תבינו עכשיו את המערכת הזאת, היא הרבה יותר מורכבת ופועלת לפי הרבה מערכות כמו בגוף שלנו. תראה כמה בגוף שלנו יש מערכות דם, לים ועצבים, המון מערכות שפועלות כל אחד במישור שלו. אז לכן, ואתה שואל כאילו הכל במישור אחד, זה לא נכון, אני לא יכול לכן עד לא להסביר. יש קשר בינך לבין ההורים שלך, אין מקרה שאתה נולדת דווקא מהם, ואין מקרה שהם התחברו ביניהם כדי להוליד אותך, אבל זה לא שייך לרוחניות שלך.
השאלה שלי קודם כל נוגעת לזה שאני עכשיו מתחיל עבודה חדשה. אני מבין שאתה מתחיל מזה שאתה מרגיש חיסרון לקשר, חיסרון לרוחניות. בימים האחרונים אני הייתי מאוד ככה בהתרגשות ושמחה מזה שאתה מגיע לפה, ובכלל שכחתי שיש חיסרון אחר שאני צריך לחשוב עליו, וזה העניין של החיסרון של הקבוצה, שאני בכלל חשבתי רק על עצמי עם כל השמחה הזאת שאתה מגיע, ושכחתי מהקבוצה. אז לעבוד על שניהם באותו זמן או מה?
אי אפשר לעבוד על שניהם באותו זמן.
You can't work.
אי אפשר להיות או בשמחה או ובחיסרון יחד. זמן לזה, זמן לזה. אבל אל תקלקל אחד על ידי השני. בינתיים תשמח. בינתיים שישמח. מאוד חשוב, זה קורה להרבה אנשים שמקלקלים את המצבים שנמצאים בהם. אם אתה עכשיו יכול להתקלל מהמורה, תתקלל ממנו, תשכח מהקבוצה, לא חשוב, אחר כך יבוא הזמן. אתה לא מסוגל עדיין להיות יחד, אתה והקבוצה והמורה ואנושות ו... אבל תספוג עכשיו בכמה שאתה יכול. נו?
אנחנו עכשיו מתקרבים לסוף השיעור, ורק רציתי להגיד שעכשיו מטורנטו הודיעו ש 300 איש נרשמו כבר לכנס.
יפה מאוד.
ביופי.
בקיצור, אתם תאכלו ואני אדבר.
You'll be doing the eating, I'll be doing the talking. אז איך אנחנו ככה יכולים לדחוף אל תוך השבוע, סוף שבוע הזה ככה שמתקרב בטורונטו?
אנחנו ממשיכים פשוט יחד וזהו. גם כן היום שהייתי בכל מיני שם שיחות והרצאות, גם כן יחד אני מרגיש שאני הגעתי והתחברתי לכל האנשים שנמצאים כאן ביבשת הזאת יותר ממקום אחר. עכשיו אני כאן ואני מרגיש אתכם, ואתם בשבילי עכשיו אותה הסביבה הקרובה שמתוכה אני פועל, ואנחנו פועלים יחד, עובדים יחד. אני תמיד מאוד שמח, דווקא כבר אמרתי את זה כמה הרבה פעמים, שלהיות בין אנשים מאמריקה הלטינית זה חוויה מיוחדת. זה חום, זה גישה, זה פחות מעצורים, איזה מסכים באמצע. זה מאוד, מאוד מורגש יפה וטוב. הפשטות, הקשר, זה מאוד מועיל להסבר. לכן אלי נעים להיות כאן. תודה לכם. תודה.